ערב טוב, שלום לכולם. בשבוע שעבר למדנו איגרת אקטואלית לפי התאריך של תחילת מרח שוון, תאריכים שהרמב״ם הגיע לירושלים ולחברון. וגם היום נלמד איגרת אקטואלית בעמוד רש למד ג'. למה היא אקטואלית? כי חלקה הראשון לפחות. ערב טוב, ברוך הבא. יש לך ספר? חלקה הראשון לפחות עוסק באברהם אבינו, שראינו אותו בסוף הפרשה הקודמת, נקדיש לו את הפרשות הקרובות. ינון, אולי תשב עם המורי ראובן, רוצה להצטרף איתו? אנחנו בעמוד רש למד ג'. רבי עובדיה היה גר, היה מוסלמי שהתגייר.
מי הרב, סליחה?
רבי עובדיה. היה מוסלמי שהתגייר, וכנראה ישב בארץ ישראל, בירושלים, והרמב״ם כותב לו איגרת תשובה ממצרים לירושלים. אני מאמין שזה דבר נדיר. אני חושב שהם גם, דרך אגב זה מעניין, למה הוא כותב לו בעברית אם הוא גר מוסלמי. אז הרב שילת מעלה פה השערה יפה שנראית קרובה לאמת, שהוא פחד לכתוב לו בערבית. הוא עדיף לכתוב לו בעברית, שניהם העדיפו להתכתב בעברית ולא בערבית, כי הסיכון קצת פחות באופן כזה.
הוא היה אדם אנונימי פשוט או מישהו איזה שייח או משהו כזה?
לא יודע, לא כתוב, אבל הוא היה אדם משכיל, כמו הרמב״ם מאוד משבח אותו ומפרגן לו. ומכבד אותו, תראה, הוא קורא לו מרנה ורבנה וכו'. בואו נתחיל ונראה. הגיעו אליי שאלות מרנה ורבנה עובדיו. אתם כנראה תראו לו אולי עבדאללה, לפני שהוא עבדאללה זה עובדיה, עבד השם. המשכיל המבין ג'ר סעדג ישלם השם פועלו ותהי מזכורתו של אמו מעים השם אלוהי ישראל אשר בו לחסות תחת כנופו, כמו שאמר בועז לרות. שאלו ראשונו, על עסגי הברוכות והתפילות בינוך לבין עסמוך, או אם תתפלל בסיבור, דיינו כשליח ציבור. היש לך לומר אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהינו בסדר, אבל אלוהי אבותינו, ואשר גידשונו במצוותו, לא כל כך מובן מה הבעיה, ואשר הבדילונו, איפה זה כתוב אשר הבדילונו, הערה שיש.
הוא אומר פה לחמש שבמצוותו בסימונו, כאילו.
אז מה הבעיה? הוא ציווה אותו. בתור גר הוא ציווה אותו. טוב, אולי באמת וציוונו בלשון רבים, זה על עם ישראל עולה.
הוא לא יכול לשנות את התפילה.
כן, זו השאלה, מה הוא יאמר? ואשר הבדילנו, אז אולי הכוונה היא להובה לציון, והבדילנו מן התועים. טוב, אז כנראה שבאמת כל הלשונות הללו, וציוונו והבדילנו, השואל הבין שזה מוסב על עם ישראל, ולא רק עליו. באופן אישי, ולכן השאלה איך הוא יגיד את זה, הרי הוא יצטרף לעם ישראל רק כעת. ואשר בוחר בונו ושהנחלתו את אבותינו, שזה ודאי קשה, כי אבותיו לא נחלו את הארץ.
זה מגיע שטובל, הוא צריך לברך, איך הוא בא שכיפן את הצילה?
נכון, זו השאלה. אתה אומר, זה לא רק השאלה על התפילה, אלא על המיד שהוא עולה מהתבילה. ושהוסיפונו מארץ מצרים, ושעושו ניסים לאבותינו, וכל כיוסה בעניונים אלו. באמת בתשובה נראה שהרמב״ם מבחין בין הדברים. כי אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, וגם הבדילנו מן התועים, זה אפשר להתפרש באופן אישי. שברגע שהוא התגייר, אז הוא ממילא מצווה ומובדל, אדרבה, הוא התבדל ועצום מן התועים. אבל שעשה ניסים לאבותינו, באמת בזמן נס חנוכה ונס פורים, אבותיו לא היו חלק מעם ישראל עדיין, נכון? שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה, זה יותר בעייתי. יש לך ספר יורם? רש למד ג'. טוב, נראה את התשובה. צריך לשים לב שבמהדורה הזו של האיגרות, זה לא ספר שאלות ותשובות, כלומר לא נכללות כאן תשובות הלכתיות, אלא רק בגלל הצד המחשבתי שמצורף כאן לתשובה ההלכתית, לכן הם נכללו בספר הזה. עונה לו הרמב״ם, יש לך לומר הכל כתוגנון, ואל תשנה דובור, אלו כמו שהתפלל ויבורך כל אזרוח מישראל, דיינו יהודי מבטן ומלידה, כוח ראוי לוך לבורך ולהתפלל, בין שהתפללתו יחידי, בין שהייתו שליח סיבור. אז זו השורה התחתונה, שהוא כותב אותה למעלה. עכשיו נימוקים. ועיגר הדובור, מה העיקרון? שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילום, כל העם הכוונה כל העולם, לא עם ישראל. והודיעום דרך הועמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, ובועט בעבודו זורו והפר עבודותו, והכניס רבים תחת כנפי השכינו ולימדו מוהרו, וסיוו בנו ובני ביתו לשמור דרך השם, כמו שכתוב בתורו כי ידעתי ולמען אשר יסוואת בנו ואת ביתו אחרו, ושומרו דרך אדוני. אז אברהם, כמו שאומרים חז"ל, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את הנשים, זה ודאי לא גיור הלכתי, כי גם אברהם ושרה היו במעמד של בני נוח. עד למתן תורה לא היה מושג של יהודי מבחינה הלכתית, אבל גיור הכוונה קירוב לאמונה באל אחד.
לא היה עם.
נכון, בדיוק, זה העניין.
זה נהיית
העם. נכון, לא היה מושג הלכתי של יהודי, האבות הם בני נוח. מבחינה זו, אז גיור, הכוונה גיור אמוני, לא גיור הלכתי.
יהודי זה מיהודה.
לא, זה עניין אחר. זה עניין אחר. הכינוי יהודי, אתה צודק, שהוא התחיל רק בתחילת ימי הבית השני. כאשר בעצם עשרת השבטים ירדו מהמפה, זמנית או עולמית, על ידי גלות שומרון, וכשיהודה גולה לבבל וחוזר, יהודי אנחנו מתחילים לראות מספר עזרא והלאה. אנחנו מתקופת שיבת ציון קוראים לעם ישראל, למישהו לבן ישראל קוראים לו יהודי, כי רק שבט יהודה בגדול נשאר. אבל לא משנה, אז אל תקרא לו יהודי, אבל תקרא לו בן לעם ישראל. המושג עם ישראל מבחינה הלכתית, כמו שאמרת, בברית סיני אבותינו באו בברית במילה, בתבילה ובהזעת הדם, כמו שכתוב, והזעת דם קורבן עליהם, כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים. אז לא משנה אם אתה קורא לו יהודי או קורא לו ישראלי או בן עם ישראל, אבל המושג ההלכתי הוא התחיל בסיני. אז כשאברהם אבינו מגייר, זה גיור אמוני, לא גיור הלכתי. לפי כך, כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורו, תלמידו של אברהם אבינו ובני ביתו הן, וכולו נחזיר למותו. כשם שהחזיר אנשי דורו בפיו ובלימודו, כך החזיר כל העתידים להתשייר בסוו אותו שסיוו את בונו ואת בני ביתו. כלומר, אברהם אבינו ציווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך השם. וזה אומר גם לקרב אחרים תחת כנפי השכינה. נמסו אברהם אבינו אוב לזרעו כשרים ההולכים בדרכו, ואוב לתלמידו, והם כל ג'ר שיתגייר. כלומר, במידה מסוימת הרמב״ם אומר שגר שיתגייר, הייחוס שלו לאברהם אבינו יותר הדוק מאשר יהודי שלא הולך בדרכו של אברהם אבינו. כלומר, הוא אומר, זה לא עניין גנטי להיות תלמידו של אברהם או בנו של אברהם, אלא זה עניין רוחני. אז אברהם אבינו הוא אב לזרעו הקשרים ההולכים בדרכיו, ואב לתלמידיו, גם אם הם לא בניו באופן גנטי, והם כל גר שיתגייר.
מה כשלעצמם מסוימים, לא
מאמינים באברהם אבינו, אבל באברהם אבינו איך שהם רוצים לראות אותו, ולא איך שהוא היה. אברהם אבינו העביר את ברכתו ליצחק, ולא לישמעאל. ישמעאל הוא גירש, הוא אהב אותו, אבל הוא גירש אותו. הוא את דרך השם הוא העביר ליצחק ולא לישמעאל. אז הם מאמינים באברהם, אבל איך שהם רוצים לראות אותו, לא איך שאברהם ראה את המציאות.
איך הם רואים אותו?
רואים אותו כאבא שלהם, והם מזייפים, הם אומרים שהממשיך אל אברהם זה ישמעאל ולא יצחק. נכון, דיברנו על זה, הם מדברים על עקדת ישמעאל, לא על עקדת יצחק. בסדר. לפי כך יש לו לומר, אלוהינו אלוהי אבותינו, שאברהם הוא אביך, אביך מבחינה רוחנית, ויש לו כלומר שהנחלתו את אבותינו של אברהם ניתנו אורס. אז נכון, אי אפשר לפרש שהנחלת את אבותינו על דורו של יהושע בן נון בהקשר של הגר, אבל הוא יסביר בברכת המזון מי זה אבותינו, איך הגר יבין? אברהם, נכון. שנה אמור גום יתהלך באורס לאורכו ולרחבו כי לכו התננו, אבל שעושתנו ממצרים, או שעושו ניסים לאבותינו, שזה כבר לא יכול להתפרש על אברהם אבינו, כי יש דור שיצא ממצרים, ויש דור בחנוכה ופורים, שעליהם אנחנו מתכוונים שעשה ניסים לאבותינו. אם לא עושיתו לשנות ולומר שעושיתו ישראל ממצרים, או שעושיתו ניסים לישראל, אמור, ואם לא שינית או כלום, אלא אמרת לאבותינו, אין בכוח הפסד. מאחר שנכנסתו תחת כנפי השכינו ונלוויתו על השם, אין כל הפרש בינינו ובינוך, אין הבדל. וכל הניסים שנעשו כאילו, אבל פה זה כבר כאילו, כאילו לנו ולוך נעשו. ברגע שאתה מצטרף לעם ישראל, אתה כבר שותף לכל מה שעבר על עם ישראל, או כאילו שותף לכל מה שעבר על עם ישראל, גם אם הגעת בנקודה מאוחרת יותר, אבל אבותיך זה לא אבותיך ביולוגיים, אלא עם ישראל לדורותיו, אתה יכול לומר שעשה ניסים לאבותינו. הצטרפת לעם, אז כל מה שעבר על העם, כאילו עבר עליך.
אבל זה נכון להישען על גר שהוא לא מהמוסלמים לצורך העניין?
כן.
להישען רק על הטיעון הזה ולא על הטיעון של אברהם אבינו?
לא, הטיעון הקודם הוא לא בגלל שהוא בן לה, עכשיו אני מבין מה שאלתם מקודם. הטיעון הקודם זה לא בגלל שהמוסלמי הוא אולי נצר גנטי לאברהם אבינו, רק דרך ישמעאל. אלא בגלל שאברהם אבינו הוא אבי הגרים, אב רוחני, אבהות רוחנית. לא גנטית, לא פיזית. אין שום הבדל בין נוצרי מבני יפת שלא קשור בכלל לאברהם, לבין מוסלמי שאולי קשור לאברהם גנטית. אלא אומר הרמב״ם, כל מה שאפשר לפרש על אברהם כמו אלוהינו ואלוהי אבותינו, או שהנחלת לאבותינו, ודאי אפשר לומר. ודבר שאי אפשר להתפרש על אברהם כמו שעשה ניסים לאבותינו, שזה נס פורים, נס חנוכה, או שהוצאתנו ממצרים, אז אתה יכול לומר שעשית ניסים לישראל, או שהוצאת את ישראל ממצרים, נודה לך השם אלוהינו על שהוצאת את ישראל ולא אותנו, שהוצאתנו, והוא גם יכול לומר שהוצאתנו ושעשה ניסים לאבותינו, כי הוא חלק מהעם, ואבותינו הכוונה, אבות העם, כן, הדורות הקודמים בישראל. שאלה, לא יודע, הרמב״ם לא נשאל על זה, אני חושב, אתה שואל מצוין, כי הוא כן עשה אותו גוי, רק אחר כך הוא השתנה. פלא שבאמת זה לא עולה בשאלה. אני רושם לפני לבדוק את העניין הזה. למיטב זיכרוני הרמב״ם פה לא מתייחס לזה. הרי הוא אומר בישעיו, ועל יום הרבן הנחור הנלוו על אדוני, דיינו הגר, שיצטרף לעם ישראל, שלא יאמר למור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. אין שום הפרש כלול בינינו ובינוך לכל דבר. אתה ברגע שהצטרפת אלינו, אתה יהודי לכל דבר ועניין. וודאי יש לך לבורך אשר בו חרבונו, ואשר נותן לנו, ואשר יבדילנו, כן, שיבדילנו מן הטועים, שכבור בו חרבוך הקדוש ברוך הוא, ויבדיל לך מן האומות. פה אתה לא צריך להישען לא על אברהם אבינו ולא על עם ישראל לדורותיו, אלא אתה נבחרת, והתורה ניתנה לך, ואתה הבדלת את עצמך. ונותן לך התורו, שהתורו לנו ולג'רים ניתנו. ברגע שהתגיירת, התחייבת בעול תורה ומצוות, אז נשב שהתורה ניתנה לך, ואתה הובדלת מן התועים, ואתה נבחרת, וכו'. באופן אישי.
זה לא עשה ניגוי, זה בריאה חדשה, כאילו, לא מתייחסים, זה עוד אמרנו, זה בן אדם חדש שמולה
את זה. בעבר הוא כן עשה, הקדוש ברוך הוא עשה אותו גוי.
אנחנו חנית, אנחנו אומרים שעכשיו יש פה בריאה חדשה.
לא יודע.
בן אדם חדש,
לא יודע. טוב, שאלה. שאלה צריך לבדוק אותה, אני בטוח שיש התייחסות, אני רק לא יודע, אני מנסה לחפש. מה עם הילדים שלו?
הם גם לא יכולים, כמו שהרמב"ם כותב, יכולים גם לשנות.
האם הם יכולים גם לשנות?
כן, בגלל שאבא שלהם
עובר. לכאורה כן, אבל אם אמא שלהם יהודיה, אז כבר אין צורך. נכון? כי אז הם מתייחסים שעשה ניסים לאבותינו וכו', אין צורך. אתה שואל מי שעוגר משני הצדדים אולי.
לא, מצד אחד, מצד...
למה? אז אם הוא מצד אמא שלו, הוא יכול להגיד לאבותינו מה, אבא של אמא שלו, סבא שלו וכו'. כן, שהתורו לנו ולג'רים ניתנו, שנאמור הגוהול, חוגו אחת לוחם ולג'ר, הג'ור, חוגת עולם לדורותיכם, כוחם כג'ר יהיה לפני אדוני, תורו אחת ומשפוט אחות יהיה לוחם ולג'ר, הג'ור איתכם. עכשיו הרמב״ם מראה לו, תראו איך הרמב״ם ככה ממש שוקד, לתת לו הרגשה נעימה, לא להגיד לו, כן, אני פזמניק פה, מה אתה עכשיו איזה טירון ירוק, הגעת וכו', אלא הרמב״ם בדיוק הפוך. הוא אומר לו הפוך, הוא אומר לו כולנו גרים, לא רק אתה גרים, גלה לך סוד, כולנו גרים, רק טיפה יותר ותיקים. כן, הנה זה מה שהוא אומר לו, תראה, ודע כי אבותינו שיוסעו ממצרים, רובון עובדי עבודות זרו היו במצרים, נפעור אבו בג'ויים ולא מדו ממעשיהם, עד ששולח הקדוש ברוך הוא משה רבנו וריבון של לכל הנביאים, כן, גדול הנביאים, הוא הבדיל לנו מנועמים והכניסנו תחת כנפי השכינו, לנו ולכל הג'רים, ועשום לכולנו חוגו אחת. ועל, אז הרמב״ם רואים שהוא לא, הוא לא נותן הרבה חשיבות לגנטיקה. הוא אומר, ישראל במצרים שעבדו עבודה זרה, אז הם כמו גרים שהתגיירו אחרי שהם התקרבו שוב תחת כנפי השכינה. ואל יהי יחוסוך גל בעינכו, אם אנו מתייחסים על אברהם יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאומר והיו עולם. קודם הרמב״ם ייחס אותו אל אברהם אבינו, אבל לא כל כך ליצחק ויעקב, וכאן הרמב״ם מייחס אותו ישירות לקדוש ברוך הוא. וכן מפורש בישעיו, זי אומר לאדונו יעוני וזי יגרו בשם יעקב. איך הרמב״ם מסביר את הפסוק? הג'ר יאמר לשם עוני, והישראלי מבטן ומלידה יגרו בשם יעקב. יש מי שמתייחס לעם ישראל, ליעקב אבינו, ויש מי שלא מתייחס ליעקב אבינו אלא ישירות לקדוש ברוך הוא. וכל מה שאומרנו לך בעניין הברוכות שלות השנה דובור, מאיפה, על מה אתה מתבסס הרמב״ם? ראו יולזה ממסכת ביקורים, תמון תננן, זו משנה במסכת ביקורים, שם שנינו, הג'ר מביא ואינו גורה. הגר מביא ביקורים, אבל הוא לא יכול לקרוא את פרשת מקרא ביקורים, שאינו יכול לומר אשר נשבע אדוני לאבותינו לא תתלונו, כי אבותיו לא קיבלו את הארץ. כשהוא מתפלל, אומר את המשנה, כשהוא מתפלל בפני עצמו, אומר אלוהי אבות ישראל, אלוהינו ואלוהי אבות ישראל. וכשהוא מתפלל בבית הכנסת, אומר אלוהי אבותיכם, אלוהינו ואלוהי אבותיכם.
יחיד שליח ציבור.
שליח ציבור. זהו סתום משנו, זוהי המשנה, והיא לרבי מאיר, כי סתם משנה רבי מאיר היא, ואינו הלוכו. אלו כמו שנתפורש בירושלמי, בתלמוד הירושלמי, אין לנו תלמוד בבלי על מסכת ביקורים, כי זו מצווה תלויה בארץ, אבל ירושלמי יש, וירושלמי אומר שאין הלכה כמשנה, כי היא דעת רבי מאיר. תמון אמרינן בירושלמי, תנה בשם רבי יהודו, ג'ר עצמו מביא וגורה, מה יתעמה? כי אב המון ג'ויים נתתיכו, זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, הרמב״ם נשען על הירושלמי הזה. לשעובה רואיתו אוב לארום, אברום, מכון ואילך אברהום, אתו אוב לכל הבריות, ההי זה אב המון גויים, דיינו כל גוי שהתקרב תחת כנפי השכינה, הוא מתייחס ישירות לאברהם אבינו, ולכן לדעת רבי יהודה שכך הלכה, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, הוא יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, כי הוא בנו של אברהם אבינו.
אבל מצד אחד אנחנו קוראים מה שאברהם אבינו זה לא משהו הלכתי, כי
נכון,
זה סיני.
בסדר?
מצד שני אנחנו קושרים את זה הלכתי,
נכון?
הוא לא אומר ככה כי הוא שייך
נכון?
לאברהם.
הכוונה לא כך, גר אמוני עד מתן תורה, כן. והלכתי ממתן תורה ואילך, הוא מתייחס ישירות לאברהם אבינו. כן, כל לפי התקופה.
אוקיי, אנחנו אומרים, הרבה מצד אחד אומר, הוא קושר את זה
לאברהם אבינו. כי המושג גר השתנה, יואב.
או שזה אמוני או שהלכתי.
מה זה או שזה? תלוי בתקופה. המושג גר השתנה. עד מתן תורה לא היה מושג הלכתי של גיור, היה מושג אמוני. מאז מתן תורה קיבלנו הלכה, אז המושג קיבל שינוי, ועכשיו ההגדרה שלו היא הלכתית, אבל זה לא השתנה שגר, בין בהגדרתו שלפני מתן תורה או הגדרתו שאחר מתן תורה, מתייחס לאברהם אבינו. הנה נתבורר לו, סליחה דילגתי, רבי יהושע בן לוי שהיה אמורה אמר הלכו כרבי יהודו, אתו עובד או גמד לרבי אבהו, נשאלה שאלה למעשה, כן, איך להגיד, והורו כרבי יהודו, לא להגיד אלוהי אבותיכם או אלוהי ישראל, אלא אלוהינו ואלוהי אבותינו. הנה נתבורר לוח שיש לוח לומר אשר נשבע השם לאבותינו, ושאברהם אוב לנו ולכל הסדיגים הנלווים על השם להלך בדרכו, והוא הדין לשאור הברכות והתפילות שלות השנה כלום. אז הרמב״ם נותן לו הרגשה טובה ומבסס את זה מבחינה אמונית, ועדיין צריך לענות על השאלה של אלון, מה אנחנו עושים עם שלא עשה ניגוי, מה עושה הגר אם שלא עשה ניגוי. טוב, בסדר. כן.
למה הוא כתב כל מה שאמרנו לך?
הוא מביא פה תורה של מסתר, כן, כל הפסוקים. אני לא אסביר לו ישר לחצי. למה צריך להסביר?
קודם הוא התחיל רעיוני. הוא הסביר לו את הרציונל באופן רעיוני. את ההיגיון שבדבר, ועכשיו אתה רוצה אסמכת גיבוי ציטטה המשפטית, בבקשה, יש משנה בביקורים, הירושלמי אומר שהיא דחויה מההלכה, וככה אני פסקתי. קודם כל הוא הסביר לו, ואחר כך הוא הוכיח את זה.
אבל למה צריך להרבות, למה הוא לא קיצר?
למה הוא לא קיצר? כי אני חושב שכמו שנראה בהמשך, הגר הזה הרגיש קצת נרדף, קצת לא טוב, ומי שגרם לו הרגשה לא טובה, זה דווקא הרב שלו. שהיה קפדן יותר מדי, כמו שנראה בהמשך. לכן הרמב״ם... כן, כן, הרמב״ם היה חשוב לו, תראו איך הוא ככה, הפסיכולוג הזה, נותן לו ככה הרגשה טובה, כנראה בארץ ישראל, בירושלים, ככה יוצא. שאלה שנייה, בעניין הכל בידי שומעים, חוס מיראת שומעים. הרמב״ם דן בממרה הזו בשמונה פרקים. מפשטות הממרה נראה, השאלה היא כאילו... האם אני מעצב את חיי, או שהכל תלוי בגזרה, מאיתו יתברך. אז מפשט הממרה, מה נראה? בואו נעשה באחוזים, 90% ו10%, כמה בידי שמיים וכמה בידי אדם?
90
בידי שמיים, אני מסכים איתך. הכל, או כמעט הכל בידי שמיים, 90% בגזרה, חוץ מיראת שמיים, דברים ככה, חוץ מכמה פירורים. שתלויים בזכויותיו של האדם, שזה הוא קובע. כך נראה מפשט הממרה. עכשיו נראה שהרמב״ם נותן את זה פרשנות, הופך את הקערה על פיה. כל מה שאומרתו אתו, כי כל מעשה בניהו אדום, אינו ברזרו מלפני הבורא, הוא אמת שאין בו דופי. מה זה אמרת אתה? רבי עובדיה מספר לו, שאלו ויכוח על זה עם הרב שלו. ולפי כוח נותנין לו סוחור, אם הולך בדרך טובו, ונפרועין ממנו מהאדם, אם הולך בדרך רעו, כי גורלו בידו. וכל מעשה בני אודום בכלל יראת השם היא, וסוף כל דובור ודובור ממעשה בני האודום, בו לידי מסוו או לידי עברו. כלומר, הרמב״ם באמת בשמונה פרקים, וגם בהלכות דעות במקבילה, הרמב״ם טוען טענה מאוד מרחיקת לכת. הוא בעצם אומר, אין כמעט שום דבר בחייו של אדם שלא קשור ליראת שמיים. דיינו, לכל דבר אין משהו ניטרלי. כל מעשה שאדם עושה, אם אתה חושב שיראת שמיים זה כשאתה לומד תורה, או מתפלל, או מניח תפילין, או עושה קידוש, זה נכון. אבל יראת שמיים זה גם בעבודה, גם כשאתה אוכל. כן, בדיוק, גם בשינה, בדיוק. הרמב"ם מביא ראיה לעיקרון הזה, מביא שתי ראיות. אחת מהתורה שבכתב, ספר משלי, בכל דרכיך דעהו, דיינו, ידיעת השם זה בכל מקום ובכל מצב, כמו שאתה אומר, גם שאתה ישן, גם שאתה אוכל, גם בדברים שאתה עושה ביזנס, שזה נראה דבר גשמי לגמרי, אבל פה יש פה יראת שמיים, האם את הכסף תשיג בכשרות או ברמייה, ומה תעשה עם הכסף, תשתמש בו למצוות או לעבירות, אז אין לך דבר שאין לו מטען שלילי או חיובי, או ישיר או עקיף, או שזה מביא לידי יראת שמיים, או מרחיק מידי יראת שמיים. אומר הרמב״ם, אז ראיה ראשונה ממשלה, בכל דרכיך דעהו, וראיה מחזל, הרמב״ם שם מביא, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך, לרבות החומריים, תרומם אותם לרמה של עבודת השם. אז אלו הראיות שהרמב״ם מביא. יש פסוק יפה בקהלת, כתוב בקהלת, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. אז מה זה שמור רגלך? הכוונה, תכוון טוב טוב את הצעדים שלך שאתה הולך לבית המקדש או לבית כנסת, כאשר תלך לבית האלוהים, אתה הולך לעבוד את השם, אז שמור רגלך, תכוון את הצעדים שלך. רס"ג גם כן הופך את הקערה על פיה ומסביר את הרס"ג קדם לרמב״ם, מסביר את זה בכיוון של הרמב״ם. אומר רס"ג, שמור רגלך כאשר, הקף היא לא תיאור זמן בעת שאתה הולך, אלא כאשר זה כף הדמיון. שמור רגלך, דקדק טוב טוב בצעדיך בכל עת, בכל עת, כמו כאשר אתה הולך לבית האלוהים. כלומר, אל תדקדק באורחותיך רק כשאתה נכנס לבית כנסת, גם בשוק, גם בבית, גם תמיד תרגיש, איך הרמב״ם כותב במורה, שזה מה שדוד התכוון, שיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד זה לא סטיקר. היום זה סטיקר ששמים אותו בבית כנסת. אלא שיוויתי השם, אני משווה את השם לנגדי תמיד, תמיד אני עומד לפני השם. תמיד אני מושגח, ותמיד אני, כל דבר שאני עושה קשור לעבודת השם. אז זה העיקרון שהרמב״ם כאילו מרחיב אותו, פה הוא אומר אותו בקיצור, אבל בשמונה פרקים, כמדומני הפרק החמישי, ובהלכות דעות הרמב״ם מעריך בו. ופה הוא אומר אותו בקיצור, שכל מעשה בני אדם בכלל יראת השם היא יראת השם או חוסר יראת השם. וסוף כל דבר ודבר ממעשה בני האדם, גם אם לא באופן ישיר, כל מה שאתה עושה בסופו של דבר יבוא לידי מצווה או לידי עבירה.
ומי שאומר לו ככה, אז מה, הוא מצמצם את זה למה?
כן, אומר הרמב״ם, מי שאומר לו ככה, הוא מתנער מאחריות, הוא מסלק את עבודת השם היא בכל תחום מתחומי החיים.
לא, הממרה הזאת יש לה זה מקבילה.
רגע, שנייה, עכשיו, אבל עכשיו הרמב״ם, בסדר, הצבת לי השקפת עולם, הצבת לי עיקרון. אבל מה נעשה שהממרה לא נאמרה בסגנון הזה? בממרה צודק גיל, שמהממרה אני מבין שהכל בידי שמיים 90%, חוץ מיראת שמיים. אז איך אתה הרמב״ם פתאום הופך את היוצרות ואומר לי שיראת שמיים הפכה להיות אימפריאליסטית כזו וכבשה לי את כל תחומי החיים? אז התשובה שהרמב״ם נותן פשוטה מאוד. אומר הרמב״ם, תלוי מאיזו זווית ראייה נאמרה הממרה. וזה שאומרו חכמנו זכרונם לברוכו, הכל בידי שומיים, במנהורו של העולם ותולדתו וטבעו, כרון מיני אילונות וחיות ונפושות ומדועות, דיינו דעתו של האדם, הדעת היתרה שיש באדם, ורלג'לים ומלאוכים, הכל בידי שומיים. והוא מפנה אותנו כאן לשני המקורות שהזכרנו. וכבר הרחבנו בעניין זה בפירוש אובות, דיינו בשמונה פרקים, שזו הקדמה לפירוש הרמב״ם למסכת אבות, והבאנו ראויות, ואכן בתחילת החיבור הג'ודול משנה תורה בהלכות דעות, אשר חיברנו לכל המשרות. אומר הרמב״ם כך, הממרה הזו היא נכונה, אבל היא לא נאמרה מנקודת מבטו של האדם, אלא מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון מנקודת מבט קוסמולוגית או קוסמופוליטית. הכל בידי שמיים, דהיינו הקדוש ברוך הוא חולש לבדו על כל המציאות, על הדומם. בואו נראה מה הרמב״ם כותב. מיני אילנות, הוא עוזב את הדומם, אבל מתחיל מהצומח, על המציאות הדינמית, וחיות, זה עולם החי, ונפשות, שזה כנראה האדם, כן, וגלגלים ומלאכים, גם מה שמעל האדם, אבל עכשיו הוא יפקיע את האדם מתוך הכללות הזו, חוץ מיראת שמיים, כבר הכל בידי שמיים, כל המציאות כולה, כל הבריאה בידי שמיים בלבד, חוץ מיראת שמיים, יראת שמיים זה שם נרדף לאדם. איך מסתיים ספר קהלת? סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. דיינו, האדם הוא היחיד שמצווה על יראת שמיים. צמח או בהמה לא מצווים על יראת שמיים, כי אין בהם מספיק דעת. גם מלאך לא מצווה על יראת שמיים, הוא ירא את השם, אבל הוא לא מצווה, כי ברור שהוא ירא את השם, אין מה לצוות אותו, הוא מבין יותר מדי מכדי שתהיה לו בחירה. האדם נמצא בדיוק בתקו כזה בין החומר והרוח וכולי, והוא מצווה על יראת שמיים. אז כל המציאות כולה, הקדוש ברוך הוא לבד מנהל אותה, היחיד שקיבל אוטונומיה ושיתוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אתה קח אחריות על עצמך ובחרת בחיים וכולי, חוץ מיראת שמיים, חוץ מהאדם שכל כולו יראת שמיים. אז הממרה הזו היא נכונה, אבל לא בפריזמה של האדם, אלא בפריזמה הכללית. והאדם להפך, האדם הוא החוץ, הוא היוצא מן הכלל.
אפשר באמת לקרוא את זה כמו שעכשיו קראנו, זה כאילו הכל בידי הקדוש ברוך הוא.
נכון, כל המציאות, לא כל עולמו של האדם, חוץ מעולמו של האדם, שהוא כמעט כל כולו בידי האדם. כי גם מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק תגובה לבחירה של האדם. האדם בוחר והקדוש ברוך הוא מגיב. כן, זה פרשנות.
אדם זה ישראל דווקא או גם גוי?
גם גוי, גם גוי, לפי מה שנדרש ממנו, לשמור שבע מצוות בני נוח, להיות אדם מוסרי. נכון, כן. אז זו היראת שמיים שלו, אבל כל גוי מצווה לשמור שבע מצוות בני נוח. אז זו היראת שמיים שלו, להיות אדם הגון, כן? כי זה כל האדם, לא כתוב יהודי. יהודי יש לו עול הרבה יותר גדול, כי הוא מבין יותר, דורשים ממנו יותר. וכל המניח דבורים שבארנו שהן בנויים על יסוד העולם, והולך ומחפש בהג'ודו או במדרוש או בדברי אחד מן הג'אונים זכרונם לברוכו, עד שימצא מילו אחת על פשתו יושיב בו על דבורנו שאין דברי דעת ותבונו, אינו אלו מאבד עצמו לדעת, ודאי לא מה שיעשה בנפשו. דיינו, אומר, הרמב״ם אומר פה גם יסוד גדול, שעיקרי אמונה, אתה לא יכול להביא לי איזה ציטטה, כי אני יכול למצוא לך ראיה לכל דבר בציטטה כזו או אחרת, ולהבין אותה באופן, לקחת איזה ציטטה יחידאית, ולהבין אותה בצורה פשטנית ולהביא ראיה. אומר רמב״ם, ככה לא בונים עולם אמוני. עולם אמוני בונים מתוך התבוננות, מתוך דעת, מתוך השקפה, ואחר כך רואים איך להסביר את המקורות על פיה. זה מה שהוא אומר. הכל בית השמיים חוץ מירת שמיים הוא הסביר. אבל הוא קודם כל הניח הנחה שהאדם הוא, ומה עמד ביסוד ההנחה? אומר הרמב״ם, אם הכל בגזרה והאדם בעצם הוא לא בחירי, אז אומר הרמב״ם, אז איך הקדוש ברוך הוא מעניש אותו? בדיוק, איך הוא מעניש אותו ואיך הוא נותן לו שכר? שמה הוא נתן לו תורה? אם הוא בכלל אין עם מי לדבר ואין לאדם בחירה חופשית, אז שמה נתת לי תורה? אז אומר הרמב״ם, ככה בונים השקפה. בונים השקפה...
הרב של הרבי עובדיה, הגר, כאילו דחק אותו עם הנמרה הזאת לדינה שהוא
גיש לנוח איתה? כן, כן, כנראה שכך. והוא אמר לו, הכל בגזרה, אתה נפעל, אתה לא פועל. והרמב״ם אומר לו, לא, אתה פועל, אתה לא נפעל, אתה אקטיבי ולא פסיבי. הקדוש ברוך הוא נתן לך אוטונומיה, וזה יחייב אותך, לטוב או למוטב. ואין להביא, כנראה שרבי עובדיה אמר, שהרב שלי אמר ככה או ככה, לא יודע אם הראיה הזו של הכל בידי שמיים, או ראיה אחרת שאנחנו לא יודעים. אומר רמב״ם, אני לא נבעל מראיה כזו או אחרת, קודם כל צריך להתבונן מה עומק הראיה, ולא מה הצד השטחי שלה, כמו שנראה בעיון ראשון, ובית, בונים השקפת עולם על פי משהו הרבה יותר רחב, והתבוננות הרבה יותר מעמיקה מאשר ראיה כזו או אחרת. הנה, האמת שהוא מביא איתה כנראה איזו ראיה. וזשה אומר לו חריבוך, ביתו של לפלוני לפלוני, וממון פלוני לפלוני, כתוב בגמרא במועד קטן, וגם בסוטה, וגם בסנדרין, אבל יש הבדל בין הגמרות. הערב התבוננתי בזה, במועד קטן כתוב, בכל יום ויום, בת קול יוצאת ומחרזת, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, כלומר גם ענייני חתונה וגם ענייני רכוש, זה בגזרה, בת קול מחרזת ואומרת. זה במועד קטן, בכל יום ויום. בסוטה ובסנדרין, גרסה שונה, 40 יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ומחרזת, בת פלוני לפלוני, ושדה פלוני לפלוני. אז אמר לו רבו, מה אתה רוצה? הכל קבוע מראש, זה לא יעזור לך עכשיו הבחירה וכך וכך. הראשונה שבאה לידך תתחתן איתה, מה אתה בודק? מתאימה, לא מתאימה, כשרה, לא כשרה?
בכל יום ביום, זה 40 יום לפני היום המקובל.
לא הבנתי.
יש אפשרות להתפלל ו...
זה מה שהגמרה שם אומרת. הגמרה שם אומרת ששמה יקדמנו אחר ברחמים, אדם יש לו את הבחירה להתפלל ולשנות את הבת קול. יפה אתה אומר. עכשיו נראה איך הרמב״ם מתמודד עם זה, עם מין גמרא שמראה שלכאורה הרבה דברים כבר קבועים מראש בחיים. וזשה אומר לו חריבוך, ביתו של לפלוני לפלוני ומון פלוני לפלוני, אם ג'זרו השואו בכל היא והדבורים כפי שוטון, אם זה משהו מוחלט, אבסולוטי, אז שואל הרמב״ם, לא מונה אמור בתורו פני ימות במלחמו ואיש אחר יגוחנו ואיש אחר יחללנו. כן, אם קרם פלוני לפלוני ובת פלוני לפלוני, למה הוא חוזר ממלחמת הרשות? הרי מה שהבת כל קבעה, מכתוב, זה מה שיהיה, גם בין אם הוא יהיה בחזית ובין אם הוא יהיה בבית. למה צריך לעשות השתדלות?
לא צריך לעשות שום דבר,
נכון? וכי יש בו עולם בעל דעו, יסתפק לו דובר זה אחר מה שכתוב בתורו, שהתורה אומרת שהוא צריך לנקוט אמצעי זהירות ולחזור מעורכי המלחמה, כדי שלא יהיה מקרה שמישהו אחר ייקח את אשתו שהוא הרס אותה ועוד לא נשא אותה. אלו כוח ראוי למי שהוא מבין ולבו נכון למול דרך הוא עמד, שיוסים עניון זה מפורש בתורו, כמו שאומר אלון, ההשתדלות עיגור ויסוד שלא יהורס ויוצד תגועו שלא תומש. וכשימסו פוסוק מדברי הנביאים או דוברו מדברי חכומים חולג על עיגור זה וסופר עניון זה, שנראה שהכל מכתוב, הכל קבוע מראש ואין מקום להשתדלות, ידרוש ויבגש בעין ליבו, יתאמץ לעיין, עד שיובין דברי הנביא או דברי החכם. אם יסעו דברי המכוונים כעניון המפורש בתורו, או כשיש לך דבר מפורש בתורה, כמו שהרמב״ם יגיד בהמשך, כמדומני, או שלא, באחת האגרות שנראה בהמשך, הרמב״ם אומר שכן, ועשית מעקה לגגיך, פן יפול הנופל ממנו, למה? הכל בכתוב, בת כל כבר זה, אז מה זה משנה אם אני נוהג בזהירות או לא נוהג בזהירות, כך וכך, אומר הרמב״ם, אתה רואה שהתורה דורשת מהאדם, נכון, התורה דורשת מהאדם להשתדלות, התורה דורשת מהאדם מאמץ, תשומת לב, אחריות וכיוצא בזה, זה העיקרון. עכשיו יש לנו איזה ממרה בחזל שנראית סותרת, אז נשתדל להבין אותה. והיה, אם הגענו ופיצחנו את עומקה, מברוק, מצוין. כן? אם יסרו דברי המחוונים כעניון המפורש בתורו, הרי מו טוב, מצוין. ואם לא, לא הצלחתי לפתור את הסתירה לכאורה, יאמר האדם הנבון, דברי הנוב יזה, הפסוק הזה בישעיו, בירמיו, לא משנה, או דברי חוכם זה, הממרו הזאת בגמרא ובמדרש, איני יודע דבורים שבג'וון, לא הצלחתי לפצח אותה, לחדור לגרעין פנימה, ואינון על פישוטון, אני לא יודע מה הפירוש, כן, אבל אני יודע שזה לא ייתכן שזה כפישוטו, יש פה איזה עומק, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק, אז לא נורא, ייפטר שנה הבאה, ייפטר בעוד 10 שנים.
שאלה אם הוא יגיע למסקנה הזאת.
מה הכוונה?
אם יגיע למסקנה שאופי, לא הבנתי או שזה יתנגח.
אז זה מה שאומר הרמב״ם, אדם צריכה להיות לו הבנה שהנח לזה. אם אתה לא מבין, תניח לזה. אם לא תבין היום, תבין בעוד, בהמשך, ואולי גם לא תבין. אבל ברור שזה לא כפישוטו, כי זה סותר יסוד שרואים אותו חוזר בתורה, שאדם הוא בחירי, אדם הוא בר אחריות, אדם גם נטבע על מעשיו, והוא לא יכול להגיד ש... נכון? הוא מחויב. כלומר, מה שהוא יעשה אז יקרה, ואם הוא לא יעשה אז דברים לא יתבצעו, הוא לא יכול לזרוק את הכל על הקדוש ברוך הוא ולשחרר את עצמו מכל אחריות. זה מאוד נוח, אבל זה לא אמיתי. עכשיו בנוגע לממרה הזו, וזה שאומרו חכמנו זכרונו לברוכו, ביתו של לפלוני לפלוני, דרך סוחור או דרך פורעונות הוא זה. כלומר, בת כל, לפחות לפי הגרסה שבכל יום ויום, היא גם מתייחסת למעמדו, למה שמגיע לאדם, ומה שמגיע לאדם זה לפי הבחירה שלו.
בתקול היא... ידעת אם אתה תבקש רחמים?
בתקול
זה... נקבע,
כן.
ואם ביקשת רחמים המזל ישתנה.
כן. בוא נראה איך הרמב"ם מסביר. שאם עושו זהו איש או זאת או אישו מסוו שראוי לתן שכרו בו הן זיבור יופה ומשובוח. הקדוש ברוך הוא מזהו ארון זה על הזה. כלומר, כתוב גם בחז"ל, אין מזווגין לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. אז איך שאדם יבנה את עצמו בשנות הבחרות שלו והרווקות שלו, אז תצא בת קול בכל יום ויום שמתעדכנת, ואומרת, בת פלוני לפלוני.
אבל אפשר גם לפרש את זאת של 40 לפני כן. ברגע שהיא אמרה בת פלוני לפלוני,
כן.
אתה לא יודע אם זה לשכר או לפורענות. ברגע שהוא יעשה את המעשה באותו זמן שהוא צריך להתחתן,
כן.
מעשה והוא היה בזכר בה,
כן.
זכר במזווה, אז היא, הפלונית הזאת, היא לא לשכר.
בואו נשלים את המהלך. וכן אם ראוי לפורע מען בזיוור שאתה בו מלחום או גדות או תומיד, מצב ארון. לפעמים יש נישואים שהם עונש הדדי, שבא בתור עונש. וזה כעניון שאומר הוא, אפילו ממזר אחות בסוף העולם, וממזר אף אחת בסוף העולם, הקדוש ברוך הוא מביאון ומזהו ארון זה לזה. ואין דובר זה שווה בכל, אלו לאלו שנתחייבו או שזוכו, כמו שישר בעיניו אלוהים. הכוונה, אומר הרמב״ם, הבת כל, בין אם נבין, שאם יורשה לי להבין בדברי רבנו, שבכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, הכוונה באשר הוא שם, בהתאם למצבו האקטואלי, בשעה שהוא מחפש אישה ובהתאם למצבה. ואולי לפי הגמרא במועד קטן, ש-40 יום קודם יצירת הולד, הכוונה היא שבאמת שאדם נולד, יש בו כבר פוטנציאל, והפוטנציאל הזה יש סבירות גבוהה לחשוב שהוא ילך בכיוון מסוים. פוטנציאל של כישרונות ושל נטיות, ושל אופי מסוים שהוא נובע מהגנטי, מההורים, תורשה וסביבה וחינוך וכו'.
כל נמדד לפי המעשים.
נכון, אבל אתה מסכים שמראש יש סבירות שאדם את הכישרונות שלו ינצל לנטייה כזו, יש לו טבע כזה והוא יחפש מישהי בעלת טבע דומה, נכון? עכשיו, יש את הקבוע מראש, דיינו, בוא נאמר את הפוטנציאל, שדי אפשר לומר שפלוני ופלונית זה זיווג מבטן ומלידה. אתה רואה שיש להם התאמה באופי, לא במעשים, באופי שלהם. על זה נאמר 40 יום קודם יצירת הוולד, בת לא נלפנוני. אתה רואה, זה זיווג משמיים, כמו שאומרים.
לפני שהבת נולדת או לפני
שהגבר נולדת? אולי לדעתי של כל אחד לפי 40 יום שלו, כזו שאנחנו צופי הדורות מראש. והוא אומר, אלה מתאימים. זה וזה, יש פוטנציאל התאמה. עכשיו, חוץ מזה יש גם בת קול בכל יום ויום, שכמו שאומר אלון, יכול להיות שיש התאמה, אבל הוא ייקח אותה לכיוון. מה?
בת קול אומרת את זה לא בתחומתה של הקדוש ברוך הוא?
כן, כן, ודאי. מה זה בת קול? בת קול זה ביטוי, כאילו, זה החלטה עליונה. זה בת קול, כן? אז 40 יום קודם...
כמו שירנתי מהרב שיש החלטה של הקדוש ברוך הוא, ובת קול אומרת.
אומרת, זה מכריזה, לא מחליטה.
כן, הבנתי.
זה מכריזה, יפה.
אז הקדוש... זה מה שהקדוש ברוך הוא.
כן, אז 40 יום קודם יצירת הוולד, עדיין הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה פוטנציאל לזיווג. אבל יש גם בת קול בכל יום ויום, כי יכול להיות שהוא ינצל את זה לרעה, ויתנצל את זה לטובה, ואז הם כבר לא יתאימו. למרות שיש להם פוטנציאל...
על אותו זיווג.
בכל יום ויום יש...
בכל יום ויום הכוונה היא עד החתונה.
עד החתונה.
כן, הכוונה, איך שאדם בונה את עצמו, לפי זה יזווגו לו אישה, ואיך שהיא בונה את עצמה, אז יזווגו להם אישה. לכל סיר יש מחזה.
אז יש מצב שהוא יגיע לגיל שפתאום הוא השתנה, עשה מעשים רעים, אז...
אחרי החתונה?
לא, לפני החתונה.
כן.
אז בת כל...
הוא יאבד את הפוטנציאל שלו, בוודאי.
אבל זה מה שנקבע לו.
נכון. אז זה מה שהגמרא אומרת כאן, הגמרא אומרת כאן זה זיווג.
נקבע לו שזאת,
נכון, אבל זה נקבע לו על תנאי, יש פוטנציאל, זה אפילו לא נקבע לו.
אז מה יקבע לו אחר כך?
הכוונה יש פוטנציאל, זאת אומרת הגמרא כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני.
אוקיי, זה התבטל, הזיווג הראשון התבטל בגלל המעשים הרעים שלו.
או הטובים, או הטובים. יכול להיות שהוא עכשיו מגיע לו משהו יותר טוב, כי הוא כבר התקדם מעבר למה ש... מעבר לפוטנציאל הממוצע, נקרא לזה כך. לא רק הרעים.
למה אפשר לחשוב שהזיווג הזה באמת יישאר כמו שהיה בת קול הרע 40 מאות
לפני כן?
אבל רק שיבוא להתחתן, היא תהיה לו לרעה. היא תהיה לו לרעה. או שהוא יהיה מעשים טובים, היא תהיה לו לטובה.
הזיווג
הזה נקבע.
כי גם לה יש בחירה, נכון? אבל היא גם אישיות אוטונומית, גם לה יש בחירה.
אבל
כמובן, הקב"ה לא ישנה אותה רק בשבילו. תבין, כמו שאומר חתל, היא לא רק חפץ בעבורו, היא אישיות בפני עצמה.
מה זה בא לומר? מה זה מוסיף ומה זה מוריד? אנחנו רואים שיש בחירה לבאדם שיש לו הכל איכות מסוים. מה הממרה הזאת? מה היא מועילה?
אני אגיד לך מה, היא מועילה מאוד. אני אגיד לך למה, כי כשאדם הולך להתחתן, באמת, הוא אף פעם לא יודע אם הוא סגר עסקה טובה או לא עסקה טובה. והאמת שהוא גם לא ידע את זה, אולי אחרי 50 שנה הוא יכול להסתכל אחורה ולהגיד אם זה היה לטובה או לא לטובה. כן, זה לא פשוט. ואדם צריך הרגשת ביטחון. ואז אומרים לו שתדע לך שבת קול מלווה אותך. ושם הגמרא אומרת, מהתורה, מהנביאים ומהכתובים, מהשם אישה לאיש. מהתורה כתוב, ויען בתואל וזה, מהשם יצא הדבר. בנביאים כתוב אצל שמשון, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. ובכתובים כתוב, במשלי בית ואון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. אז אומרים לאדם, תדע לך, שבענייני שידוחים וזיווגים, יש סיעת הדשמיה מיוחדת, בת קול מכריזה על הדבר. אבל, אומר הרמב״ם, זה לא אומר שאדם יגיד, טוב, אז אם ככה אני אפתח ספר טלפונים, הראשונה שתצא, כי בת קול לא, אתה צריך קודם כל לבנות את עצמך, כדי שתהיה ראוי בהשגחה לקבל אישה מתאימה. ואתה צריך גם לבדוק ולברר התכנות והתאמה וכיוצא בזה. אחרי שעשית את כל ההשתדלות, תדע לך שיש פה בת קול, יש פה איזה ככה, איזה... בדיוק.
זה נותן לו את הביטחון.
זה נותן לו את הביטחון, כן, נכון. בהחלט ככה. אבל זה לא פותר את האדם מאחריות, אלא זה רק משלים את אחרי מיצוי כל מלוא האחריות והיכולת, זה נותן לאדם איזה ביטחון ורוגע, שאם הוא עושה את המקסימום האפשרי מבחינתו, והוא מחפש אישה שהוא יוכל להקים איתה בית נאמן ולגדל ילדים טובים וכו' וכו', אז הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליהם. איך?
כל האמונה מושתתת על...
נכון, נכון, רק בנישואים זה קריטי. אבל באמת חז"ל אומרים, נכון, לא רק בת פלוני לפלוני, אלא גם שדה פלוני לפלוני. אדם הולך לעבודה, והוא עושה את ההשתדלות, והוא מתנהל ביושר, והוא רוצה להרוויח כסף לא כערך עצמי, אלא באמת כדי לתת צדקה ולגדל את הילדים שלו כמו שצריך, ולכבד את אשתו במה שהוא הבטיח לה בכתובה וכיוצא בזה, ואחרי שהוא עושה את מלוא ההשתדלות והוא נוהג כשורה, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לו את הכוח לעשות חיל, נכון? וזה הבת קול שמשלימה, לא באה במקום האחריות, אלא משלימה את איפה שנגמרת היכולת שלי, פה זה כבר מקום לאמונה ולביטחון בקדוש ברוך הוא.
זה כאילו הכל בידי שמיים כזה. אתה עושה את העירת שמיים.
אבל זה אחרי העירת שמיים, לא במקום העירת שמיים, זה בדיוק ההבדל.
רגע, אבל בעצם הביטחון שלו בהשם זה לא התוצאה. ביטחון שלו באשר זה איזה תוצאה שהוא לא יקבל, איזה תוצאה שצריכה להגיע לו, כי יכול להשתדלות ועדיין להישאר עני עם אישה שמוערת חייו.
נכון.